עושים שוק. מה קרה השבוע בשוק ההון? התוכנית בחסות Invest 360 ניהול השקעות. מזמינים אתכם ללחוץ על הלינק בתיאור הפרק ולהתרשם מהמודלים הייחודיים שלנו לניהול תיקים ולהגיע לפגישת היכרות חינמית.
ברוכים הבאים, עושים שוק תוכנית מספר 1, עמי ארביב, שלמה מרציאנו ואורן ברסקי. בואו ישר נתחיל. אנחנו בסוג של שבוע היסטורי, גם פרק ראשון של התוכנית הזאת, אבל גם כן פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו חווינו תקיפה ישירה מאיראן, ואנחנו רגע גם כן לפני פסח, אז הרבה דברים קורים. אגב, פסח תמיד מביא איתו גל של פרסמות בטלוויזיה לחומרי ניקוי ופסמים, ותובנה הראשונה שאני רוצה לפתוח את התוכנית ההיסטורית הזאת, זה שבערך 30 שנה ולא השתנה כלום בתעשיית הפרסמות של הפסמים, לא שום התפתחות, שום התקדמות, כבר 30 שנה אותן פרסמות. מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות בתוכנית הזאת, זה לתת לכם קצת מכל דבר, טיפה דיבורי מקרו, גלובליים, כלכליים, שזה יהיה באחריות של עמי ארביב, קצת לדבר על השוק הישראלי, סיפורים מעניינים, חברות מעניינות, שלמה מרציאנו יביא לנו כאן את הסיפורים האלה, וטיפה מבט על השווקים הגלובליים, בעיקר ארצות הברית, חברות מעניינות, מניות, סיפורים מעניינים, שזה אני אשתדל לכם להביא את הדברים שאני חושב שמעניינים, ואז אנחנו נפתח את זה לדיון, נקדיש לכל נושא כזה 7 דקות, נזרוק כל מה שאנחנו חושבים, ואתם אחר כך תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אנחנו לא ממציאים על כלום כמובן. אז ככה זה הולך להתנהל, סוג של יציע עיתונות של שווקי ההון, של הבורסה הישראלית והאמריקאית. אז בואו רגע לפני שנתחיל את הנושא כל אחד שהבנו, בואו נדבר רגע על מה היה השבוע. אנחנו בעצם כמובן, כל הנושא של התקיפה האיראנית הוא ככה מרחף מעל הכל. וול סטריט חוותה את השבוע הכי גרוע שלה מאז, גם מאז אוקטובר.
היא בבעלה, היא ממש בבעלה קצת, גם העניין האיראני וגם העניין של האינפלציה שקצת הפתיעה למעלה, ועליית הצורות באגח, והשוק למעשה לא רואה כרגע סיבות טובות להמשיך לעלות, אלא הוא סטנד אפ, ויכול להיות שגם יתחיל לרדת קצת ויעשה איזשהו תיקון שכבר מתבקש הרבה מאוד זמן.
אגב, חייבים להגיד, זה באמת אחד מהשבועות הראשונים בהרבה הרבה זמן, שכל 11 הסקטורים סיימו אותו בירידות. זה לא קרה הרבה זמן, זה לא קורה גם בדרך כלל. אמרת אינפלציה, קצת קפץ למעלה, הקפיץ את התשואות, אינפלציית הליבה, לא מה שחשבו בארץ טיפה, גם כן, מדד המחירים גם הפתיע אותנו טיפה למעלה, קונצנזוס היה 0.5, בסוף אפילו יצא.
עלה ב-0.6, כן, בהחלט, וזה משהו שהוא לא, זה לא קפיצה משמעותית מאוד, אבל זה עדיין משהו שרוצים לשלוט בו. אנחנו נדבר עוד מעט על העניין של הריבית פה, ולמה היא לא יורדת, למה נגיד בסוף החליט שלא, אבל האינפלציה הזאת היא משהו שבהחלט צריך להיות תחת שליטה. כל עוד אנחנו, ואנחנו עדיין בתוך היעד של בנק ישראל, בין 1% ל-3%, זה בסדר, אבל אנחנו לא רוצים שזה יתפרץ הלאה. וזה כרגע משהו שגם כן מדיג את השוק, ולא מאפשר כל כך למניות להמשיך, מעבר לכל הסיבות שציינו קודם.
אחת החששות זה גם התייקרות בין תחומי הבנייה, שזה מרכיב עיקרי, עם כל הסיפור עכשיו עם טורקיה, והאמברגו שמטילים על הרבה מהסחורות שמשמשות אותנו בענף הבנייה, ויש פה פחד מעליית מחירים ופחד מעליית סחירויות, שזה גם כן משאיר את האינפלציה ככה ברף העליון שלה, ואז גם בעצם אין סיבה לנגיד לבוא ולהוריד ריביות בישראל. אז זה ככה הסטאפ של האווירה הכללית, שבוע לא בדיוק מוצלח, גם בדיוק ראיתי, אם ניכנס קצת יותר לדברים נקודתיים, ראיתי גם כן עכשיו בדיוק ידיעה, אפל, פחות בשורות מסמכות לאפל, יש ירידה של בערך 10% במכשירים החדשים שמשונעים ברחבי העולם, אם ברבעון אחד שנה שעברה אפל שלחה 55 מיליון מכשירים, הרבעון הזה זה יורד ב-10% לאזור ה-50, זאת ירידה משמעותית, ובכלל נתח השוק שלה, יורד מ-20% נתח שוק בסמארטפונים ל-17%, ודווקא על הרקע הזה ששוק הסמארטפונים דווקא חווה איזושהי התאוששות, אפל קצת דואכת, גם איזשהו נתון מעניין.
על חשבון סמסונג, שהיא לוקחת עכשיו את ההובלה במחירות.
ביטקוין גם כן
קצת... זהו, הביטקוין השבוע ב-19 לחודש, ביום שישי, יש אירוע של חצייה, אירוע חצייה מפורסם, שקורה 1-4 שנים.
הלווין, מה שנקרא.
כן, בדיוק. אז באירוע הזה למעשה... מורידים את התגמול על הקריאה של הקוראים של הביטקוין, וזה בשלוש פעמים האחרונות, זה כל 4 שנים, בשנת 2020, 2016, 2012, הביטקוין בימים שאחרי האירוע הזה, אחרי החצייה, יום החצייה, הוא נתן מהלך עולה בדרך כלל של כמה אחוזים, אבל אין שום ודאות שזה יקרה גם הפעם, גם בגלל שהיה כבר מהלך מקדים.
לא, שמעתי הרבה וגם, כבר שנים שאומרים שדווקא הפעם הרלי הזה הקדים את עצמו. אגב, הסיבה ששלומו שותה כל הזמן זה כי הוא קורא פה ביטקוין על המחשב שלו, כשאנחנו מדברים, כן. אז הוא כבר מחשב את את העמלות שלו לפני האלווין ואחרי.
אני שוקל יש? לקצר את הפרישה בעקבות האירוע המדהים הזה.
כן. קודם כל, בדרך כלל כשכולם מצפים שמשהו יקרה, הוא לא קורה בשוק ההון, אז כולם מצפים שיהיה מהלך עולה אחרי הזה, זה ברוב המקרים לא, אבל...
אז לא לקנות.
סטטיסטיקה.
כן, היה עוד איזשהו איתות חיובי לביטקוין, נשארו עוד ETF, איפה זה? סינגפור, הונג קונג, איפה זה?
הונג
קונג, אז ניתן להיחשף, גם בצורה פשוטה יותר, באמצעות ETF.
כן.
מעניין?
כן.
אז זהו, יהיה מעניין לראות מה...
לאוהבי הז'אנר נקרא לזה.
כן, גם בלי קשר לביטקוין. קודם כל, הביטקוין נותן תחושה כבר שהוא הולך ונהיה יותר ויותר לגיטימי, מעצם העובדה שמאשרים קרנות צהל, ומתחילים, כולם מתחילים לדבר עליו, ומתחיל להיות סטטיסטיקות, ומתחיל זה, מתחיל להיות, לקבל איזושהי לגיטימציה יותר ממה שהוא היה עד עכשיו. מכשיר ספקולטיבי לגמרי, ככה התייחסו על זה. וורן באפט קטל את זה בכל הזדמנות שהייתה, ועכשיו לאט לאט זה תופס איזשהו סוג של לגיטימציה.
השאלה היא האם הלגיטימציה הזו שנותנים לביטקוין היא כמו או דומה ללגיטימציה שנתנו לפני שנות ה-2000 לעולם הטכנולוגיה. ואז חווינו איזה משבר מאוד מאוד רציני, האם שאלה כזאת צריך לשאול.
זאת אומרת, אם זה לא מקדים את זמנו.
האמת, אני אגיד לכם, אם כבר פתחתם את זה, לא על זה בדיוק רצינו לדבר, אבל אם כבר פתחתם את זה, אני אגיד מה הדעה שלי בנושא. אני מסתכל על זה יותר ברמת הלוקציה, ברמת אם אני בא ואומר, אני בעצם, מה התפקיד שלי לעשות זה להיות הלוקטור, אז אני אומר שבלי להיכנס עכשיו לעניין הטכנולוגי והפילוסופי וכל מה שעומד מאחורי זה, ו-store of value, כן או לא וכולי, אני אומר בסוף ברמת הלוקציה, אני חושב שאין את הפריבילגיה למי שהוא היום הלוקטור ללקוחות, אין את הפריבילגיה לא להיות שם. זאת אומרת, מחיר הטעות של לא להיות שם, גובר על המחיר של כן לקחת אחוז מנכסים, ולהצמיד אותם לביטקוין באיזושהי דרך. וראינו גם כן מה זה עושה בשנים האחרונות, אז אני חושב שאיפה שאנחנו היום, מחיר הטעות של לא להיות שם, גובר על הפוטנציאל של להקצות כן אחוז מהלוקציה של לפחות אחוז, אוקיי, אז בואו נעטוף רגע את כל הפתיח הזה ונפתח את השוק. אנחנו בעצם רוצים להעלות פה נושא שקשור לשוק הישראלי, לשוק האמריקאי וככה גם איזה ראיית מקרו. אז יאללה, בואו נצא לדרך. אוקיי, עמי, תן לנו מה קורה במקרו.
אוקיי, קורים הרבה דברים במקרו. היום בבוקר קמנו עם הודעה שקרן המטבע הבינלאומית... הוציאה תחזית לגבי הכלכלה בישראל, לגבי הצמיחה, שהיא מעריכים שהיא תהיה סביב ה-1.6%, כשבנק ישראל מעריך שאנחנו דווקא נסיים את השנה הזו עם 2%. כמובן זה הערכות, אין לדעת איך תתפתח המלחמה, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, וזה לא משהו שהוא ודאי. מה שכן, קודם כל נתמקד בארץ, דיברנו על זה שהאינפלציה ככה קצת הרימה את הראש, וכולם ציפו שבפגישה האחרונה של בנק ישראל, הוא החליט החלטת הריבית, תהיה להוריד את הריבית, הריבית כרגע עומדת על 4.5.
אני לא יודע אם כולם ציפו, היה כזה 50-50.
אתה צודק, אני מסכים. היה נכון, היה קונפליקט בין חלק חשבו כך, חלק ככה. היה הרבה סיבות טובות לחשוב שכן, כי בסופו של דבר אנחנו במלחמה, ורוצים לעזור לכלכלה, והריבית מעיקה ומקשה מאוד, ולכן היה צפי שבנק ישראל ילך, כי בסופו של דבר האינפלציה עומדת על 2.7, שזה בתוך היעד של בנק ישראל.
אבל קרוב לגבול העליון.
כן, היא בגבול העליון, ויש סיכוי גם שהיא תמשיך לעלות, כי יש כמה גורמי סיכון. לדוגמה, מה שהעלה החודש יותר מהצפי, זה היה העניין של המס על הסיגריות, שהוא בפני עצמו, העלאת המס, פה שלומו, והעלו זה ב...
איך סיגריות יכולות להשפיע כל כך על האינפלציה?
0.2% מתוך ה-0.6 זה רק העלאת המס על הסיגריות, ומאחר וצפויים לנו עוד כאלה העלאות, יש כבר העלאות מחירים של חברות שהודיעו, דיפלומט וכך הלאה. יש עניין של העלאת מחירים של הטיסות, כי אנחנו לקראת אביב, עונת התיירות מתחילה וכך הלאה. ויש כמובן את הדולר. בארצות הברית, האינפלציה כל פעם מפתיעה עוד קצת למעלה, ומייצרת מצב שהריבית לא יורדת, וברגע שהריבית שם לא יורדת, הדולר מתחזק. הדולר מתחזק, זה אומר השקל נחלש קצת. שקל נחלש, זה אומר מחירי היבוא עולים. מחירי היבוא עולים, זה אינפלציה. והמשמעות היא שבנק ישראל מסתכל קדימה ואומר, אנחנו לא יכולים להוריד ריבית בתקופה עם כל כך הרבה סיכונים להתפרצות אינפלציונית.
בואי ולכן... תחס לאמירות שאני שומע לא מעט גם פה, גם באינבסטור, גם במקומות אחרים, על הקורלציה בין השוק האמריקאי, המניות לבין המטבע. אנחנו בעצם חווים ירידה בשוק האמריקאי, אבל לא חווים את הצד ההפוך במטבע.
אבל המטבע מתחזק.
אנחנו מסתכלים בתקופה של החודשים האחרונים, השוק האמריקאי דווקא עלה מתחילת שנה.
נכון.
ואנחנו רואים דווקא שהדולר מתחזק יחד איתו.
נשברה
הקורלציה הזו.
אוקיי.
אתה הבנתי. אומר בעצם שהטענה מגיעה דווקא מהצד היותר דומיננטי, שהוא בעצם ההתפתחות האינפלציה והריבית בסטוב.
בגלל, כן. תראה, ברגע שיש מצב שהריבית שם לא יורדת, הדולר מקבל, אם היום אני כישראלי, יש לי 100,000 שקל שאני רוצה להפקיד, ואני מקבל בארץ ריבית של 3.5%, ושם אני מקבל 5.5%, ברור שאני אלך לשם, אם אני אלך לשם, אני מוכר שקלים, קונה דולרים, מחליש את השקל, ולכן נוצר מצב שהשקל, ברגע שהוא נחלש, היבוא מתייקר, אנחנו, זה חלק שתורם מאוד לאינפלציה, ואת זה בנק ישראל לא רוצה כרגע. ולכן, זה חלק ממערכת השיקולים שלו. יש, בהתבוננות הזאת, הוא מעדיף לקחת את הצד הבטוח יותר, את הסייף סייד, ולהגיד בואו נמתין עם הורדת הריבית עד שנראה שהמצב יתייצב, כי אם עכשיו גם המלחמה תתפתח עם איראן או whatever, מחירי היבוא מתייקרים, ההספקה לישראל תתייקר, מחירי הנפט, האמריקאים מאוד חוששים מתגובה ישראלית במתקני הנפט, כי זה יכול להביא למצב של עלייה וזינוק במחירי הנפט, שגם ככה עלה כבר ב-20% מתחילת שנה, והאמריקאים לא מילאו את המאגרים שלהם, אז הם קצת תקועים עם זה, ולכן יש פה מהלך שלם שבנק ישראל, לדעתי, מסתכל בצדק על העניין ואומר, אין כרגע מקום להעלאת ריבית.
צריך להקשיב מה נגיד אומר לאורך הזמן, והוא באמת אומר שמה הסיבות שמנחות אותו, וכל עוד אתה קרוב לגבול העליון, אז אין מה לצפות גם כן שהוא יוריד ריבית, מה גם שבסוף מי שבא למשקל הכי גדול במדד, שזה תחום הדיור, גם הגיע מעל התחזיות, וגם אנחנו יודעים שהציפיות להמשך הם גם כן לעלייה שלו, אז ככה, עד שלא נראה שיפור משמעותי דווקא במקומות האלה, אני לא רואה באמת את נגיד מוריד את הריבית, וגם כן, אני בכלל מעריך שהוא לא יפתח עוד פער ריביות מול האמריקאים, אלא יחכה לי קודם כל להורדה שמה, גם כן בשביל לא להמיס עוד לחץ על השקל, בדיוק כמו שתיארת עכשיו, זה יביא לעוד בריחה של דולרים, כאילו אמרה משקלים לדולרים החוצה, בשביל ריבית עדיפה שם על פקדונות ועל...
אני אשאל שאלה נוספת שהיא גם נגזרת, הרי בסופו של דבר יש חוסר התאמה בין האופטימיות של השוק לבין הצוות המקצועי לגבי קצב הורדת הריבית. אוקיי, אנחנו רואים שהשוק רואה כלפי מעלה יותר, ואנחנו רואים שהנגידים רואים יותר כלפי מטה. איך אתה מסביר את החוסר...
בארצות הברית או בישראל?
בארצות הברית.
בארצות הברית, השוק בהתחלה היה מאוד אופטימי לגבי הורדת הריבית, אבל כשהוא מסתכל על הנתונים ורואה שאכן הפד לא טועה, כשהוא אומר אנחנו לא ממהרים להוריד כי האינפלציה עוד יכולה להתפרץ, אז הוא לאט לאט מפנים, מהורדה, מהערכה של 6-7 הורדות ריבית השנה, ירדנו כבר לשניים, וזה סך הכל מדובר על הורדה של 0.5% עד סוף שנה, זה הערכות, וגם זה לא בטוח שיקרה. ומסתכלים קצת על ההיסטוריה ורואים שבשנות ה-90 היה סדר גודל של 5 שנים שהריבית הייתה מאוד גבוהה, והמשק שרד את זה, זה לא היה סוף העולם. אז לכן הם מבינים שיכול להיות שאנחנו במציאות אחרת. אם עד עכשיו היה איזו שאיפה לחזור למצב הקודם שהיינו לריביות נמוכות, ריביות אפסיות, אז עכשיו כבר מתחילים להפנים שכנראה אנחנו הולכים להישאר עם הריבית. והלחץ הזה הוא מתחיל להיות מתורגם בפועל בשטח, בסופו של דבר במניות. אנחנו קרובים מאוד כבר לרמה שהאגחים, תשואות האגח הממשלתי יכולות כבר לתת תמורה טובה ובטוחה יותר מאשר המניות. כלומר, אבל זה אחד האינדיקציות החשובות.
בוא נגיד גם כן שבסוף לריבית זה כלי שנועד, יש איזושהי מטרה מסוימת. ואז בסוף, עזבו רגע את השבוע האחרון, מסתכלים כל השנה האחרונה פלוס תחילת השנה רבעון ראשון, אז יש לך בעצם שוק העבודה בארצות הברית עדיין חזק, שוק השכר מאוד חזק, האינפלציה יחסית הייתה בשליטה, עכשיו ראינו קצת הפתעה, היחסית הייתה בשליטה, ושווקי ההון היו בסיעי כל הזמנים, אז בסוף הורדת ריבית היא איזושהי מניפולציה של תמיכה, אז במי יש לתמוך? זאת אומרת, אם הכל היה...
זה לשפוך דלק על המדורה.
בדיוק, אין במי לתמוך כשהכל מתפקד בסדר. עכשיו כבר עניין אחר, ותמיד אנחנו מדברים, גחל האינפלציה, אף נגיד לא רוצה להיזכר כזה שלא חיבה את הגחל עד הסוף, והתחיל להוריד ריבית לפני הזמן, ואז התפוצץ לו בפנים, כולם רוצים, אני תמיד אומר את זה, חוזר ואומר את זה, כולם רוצים להיות פול ווקר. הנגיד שהצליח להילחם באינפלציה ולהוריד אותה, אף אחד לא רוצה להיות זה שקדם לו בתפקיד שקוראים לו, בדיוק, אף אחד לא זוכר מי הוא. אז זה המורשת קרב של הנגידים האמריקאים, ככה אני מפרש את זה לפחות. אוקיי, התחילנו את הספירה, אז צריך לסיים עוד 10 שניות, אז אני רק אגיד, תמיד גם כן יש את הגרף הזה של, של הציפיות, אולי גם נשלח אותו איזה פעם, יש את הציפיות שלא מתממשות, לרוב. אוקיי, בוא נדבר על מניות ישראל.
נקודת אור, קצת בכל התחזיות הקודרות
האלה. דבר על המיקרופון רק, שאתה נותן נקודת אור.
השבוע הקודר, התחזיות קודרות, אבל אנחנו נמצאים גם ב... בשוק הישראלי לפחות, אני גם בהתייחסות גלובלית לאירועים ביטחוניים לא פשוטים, שאנחנו נמצאים במלחמה באוקראינה, כבר שהמשכת לא מעט זמן, אנחנו אצלנו בישראל זה כבר מלחמה הכי ארוכה שחווינו, יצא לנו להיקלע אליה. לא פשוט לדבר דרך אגב על דברים מעניינים בשוק ההון בתקופה כזו, אבל... יש נקודת תור במספר חברות, ומי שיהנה בעצם מכל הסיפור הזה, גם באוקראינה, כל מה שקורה היום, התחמשות המערב והמזרח, וגם בישראל בעקבות המלחמה, מביאות לחיים את החברות הביטחוניות לצמוח וביקוש אדיר למוצרים שלהם, ודווקא אחת הנקודות תור היא חברה יחסית קטנה, שיש לה עוד, מה שנקרא, עתיד מזיר בכלל בעולם ה... טכנולוגי של עולם הביטחון. אני מדבר על מניית Next Vision, אוקיי? זו חברה שבעצם מייצרת לנו מצלמות מיוצבות לרחפנים קטנים וזהירים, ויש להם יתרון משמעותי בטכנולוגיה שיש להם היום ביחס לחברות בעולם, אם לא המובילה בתחומה ביחס בין הגודל ולאיכות שהם בעצם מציבים לאותם רחפנים קטנים.
קודם כל, החברה עשתה 50% מתחילת שנה, רבעון.
אנחנו מדברים על 300 ומשהו אחוז ב-12 החודשים האחרונים.
כן, 277 שנה אחורה.
כן, זה פשוט מדהים. יכול להיות שכמה אנשים ראו את זה קצת לפני, אבל אנחנו עדיין רואים בחברה צמיחה חזקה מאוד, שבתחילת דרכה. עיקר העסקים שלה בגדול הם באירופה כ-50%, בישראל כ-27%, שבישראל זה בעיקר לאלביט מערכות והתעשייה האווירית. אנחנו רואים גידול משמעותי בצוואר ההזמנות שלהם, אנחנו מדברים על שנת 2023 לעומת 2022, גידול בסדר גודל של 70%, מתחילת שנה כבר יש עוד גידול ב-33%, זה קצב כמעט של עוד 100%, אנחנו רואים ויותר גם לשנת 2024. בגדול, אם מסתכלים על התמחור של החברה היום, ביחס לקצב הצמיחה המטורף שצופים לה, אין כמעט שינוי בעלויות התפעוליות, זה אומר שהקצב הצמיחה אפילו יותר גבוה ברווחיות של החברה, והיא מכפיל היום באזור 34, ואם מסתכלים על קצב הצמיחה של החברה, אז אנחנו רואים שהמכפיל שלה הוא זול מאוד. כלומר, יש פה אפילו, אם מסתכלים טיפה קדימה, אפילו קצב צמיחה בשווי החברה, שיכול להכפיל את עצמה תוך שנה פלוס, בנוסף למה שחווינו בשנה האחרונה.
תשמע, כבר לא, זה שווי שוק של מיליארד דולר כבר. היא 3.68 מיליארד שקל.
אם לוקחים את החישוב של קצב הצמיחה וכולי, אנחנו מגיעים להערכה שלנו סביב המכפיל העתידי שאמור להיות סביב 15. מה שלא, מה שהתחילו בעצם לדחוק את זה הצידה, זה את הנושא של המלחמה מנצחים עם הרגליים, ואתה צריך להיות בשטח, ולא מהאוויר. וברגע שאתה צריך להיות בשטח, אתה צריך כלים שיגנו עליך ועל החיילים שלך בצורה יותר משמעותית. והיום לבוא ולשלוח רחפן, קטנצ'יק, לכל מקום שאתה רוצה, לפני שאתה נכנס אליו, אתה מקבל בעצם, אתה רואה הכל. אוקיי? אז יש לך אפשרות.
ראינו אגב את הכתבות על זה גם כן בחדשות, מי שראה.
ישראל היא שדה ניסויים, ידוע, המזרח התיכון בכלל, בישראל בפרט, לכל מיני סוגי נשק חדשים, ומה שקורה פה זה מאבדת נשק עצומה. המלחמה הזאת יותר מאשר באוקראינה, הציפה את העניין הזה של הרחפנים ואת הצורך בהם, ואת היכולות שהם מסוגלים לתת גם הגנתיות וגם התקפיות דרך אגב, בשני המושגים. וברגע שישראל שמה סטמפה על משהו שהוא תקין, והוא עבר ניסוי מבצעי, והוא הוכיח את עצמו בשטח, בדרך כלל תהיה לזה הצלחה עצומה. גם מנכ״ל התעשייה האווירית, אחרי הליל הרקטות והטילים, דיבר על זה שעל מיד קיבל טלפונים, כדי הרי כבר מכרו את מערכת החץ, אבל עכשיו זה הופך להיות יותר ויותר אקטואלי. ברור שהצבר ההזמנות במערכות, כל החברות הביטחוניות פה הולך לגדול בצורה דרמטית, רפאל, תעשייה אווירית, ובטח כל הנגזרות של החברות הקטנות יותר, ובשורה התחתונה, החברה הזאת הולכת ליהנות מזה ללא ספק, כי היא ספקית שלהם, היא מספקת להם מוצרים, והעניין הזה של הרחפנים, הוא הופך להיות הטירוף החדש של... בדרך אגב, זה לא רק לשוק הביטחוני, הם מוכרים גם לשוק האזרחי, ולשוק האזרחי יש פוטנציאל לא יותר קטן מאשר לשוק הביטחוני, זה יכול להיות לכל תחום, החל מצילום חתונות ואירועים, דרך הבטחת אירועים ודרך כל דבר אחר, תחום ללא ספק עם פוטנציאל עצום.
אז אני אוסיף עוד משהו שיחדש לכם טיפה, כי זה יצא דווקא בפן האישי, כי גיסי עוסק בתחום הרחפנים, ומפתח עכשיו בתחום סטארט-אפ שעוסק בתחום הרחפנים, וזה לא רק בא לידי ביטוי בנושא של למצוא את המצלמה הזהירה ביותר, האיכותית ביותר, במרחקים גבוהים יותר, אלא אפשר להסתכל על זה גם בצורה אחרת, אתה רוצה גם הרי לשנע ציוד כבד, אוקיי, גם לתוך שטח, ולא באמצעות מטוסים, הנחתה ודברים כאלה. והמשמעות האדירה של זה, זה שאתה בעצם, העלויות שלך לגודל הולכות וקטנות לחצי ויותר, ואז תוכל לשנע פה ציוד בצורה יעילה יותר, טובה יותר.
זאת עיקר המגבלה בלהוביל אנשים ברחפנים, במקום מסוקים. רחפן זה כלי הרבה יותר נוח לשליטה.
אנחנו הולכים לשם. עולם הרחפנים,
זה די ברור
שזה הכיוון. ובקרוב נשמע עוד על חברות נוספות שמתעסקות בתחום הזה, וניתנו פה ערך מוסף, וזה לא רק פה, זה גם בנושא בעתים, מדברים על הובלה, אמזון, ציוד וכולי, ולא צריכו לצאת דברים ענקיים שיסחבו את זה. נראה המון המון קטנים כאן לזזים ממקום למקום. אנחנו הולכים באמת למהפכה מאוד גדולה בכל מה שקשור טוב. לעולם הזה.
אוקיי, צריך גם ל...
דקה לסיום.
תצטרך להיכנס פה איזשהו נושא של רגולציה, לא כל אחד יוכל, גם היום, לא כל אחד יכול לעלות רחפן השמיים, לעשות מה שהוא רוצה. יהיה פה איזשהו עניינים רגולטוריים שכולם יצטרכו להתיישר לפעמים, אבל מה שאתה אומר דווקא זה מעניין, כי אתה אומר, זה לאו דווקא, זה קצת כמו שמי מרוויח מבעלת הזהב, לאו דווקא אלה שהולכים לחפש את הזהב, אלא אלה שמייצרים את הכלים. אז אולי זה לאו דווקא חברות הרחפנים, אלא אלה שייצרו להם את המנוע הקטן, את המצלמה...
כל מה שקשור לתעשייה הזו. ואלה צריך להזכיר בסוף, לסיום, שיש גם תחרות. ויכול, כרגע Next Vision מובילים, מחר יכול לקום יצרן חדש, יכול להציע מוצר אחר, והופ, כל ה...
זה מה שאנחנו עושים היום, גם בשיחה הזו, כדי לייצר בעצם את ההזדמנות הראשונית, כרגע, עד שנגיע למקום הזה, חבל לפספס ענף מאוד מאוד מעניין. כמובן שאין לראות בזה משום שום המלצה וכו'.
אוקיי, הגענו לנושא האחרון, רגע. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על השווקים הגלובליים, ואני דווקא רוצה לשים היום זרקור על מניה שעד לפני כמה שנים כולם היו מתייחסים אליה כאל שהיא מניית עוגן בתיק.
כמו מניית טבע בארץ.
כן, ודווקא השנים האחרונות פחות היו טובות אליה, גם בגלל כל מיני אירועים אחרים קצת. אני מתכוון לדיסני, אוקיי, מניה שפעם לא היה כמעט תיק השקעות בלי דיסני, זה היה סוג של המייקרוסופט של... נקרא לזה העשור הקודם אולי, ובאמת ככה הגיע לפיק שלה לפני הקורונה, ואז קצת לפני הקורונה גם היה שם חילופי מנכלים, המנכל האגדי של בוב אייגר, החליט שהוא פורש, מינה מישהו אחר במקומו, זה הלך קצת פחות טוב, הגיע הקורונה, המניה התרסקה, כמו כולם, ואז הוא גם קצת חזר לעניינים, ואז גם שם נכנס כבר נושא הסטרימינג של דיסני פלוס שהם נכנסו אליהם, ואז פתאום החברה קיבלה גם איזשהו מכפיל של כל מי שהיה בעולמות הסטרימינג קיבל פתאום מכפיל לאיזה 40-50, ומניה באמת חזרה וטיפסה רק ככה כדי שתבין על מה אני מדבר. אז נגיד דרום קורונה החברה הייתה בערך על 150, מגיעה קורונה ירדה ל-80, אני גם זוכר את היום הזה, נגע ב-79, אני עם הכפתור על הזה, לא משנה, לא המלצה כמובן, ואז המניה כמובן טסה יחד עם כל השוק ביציאה מהקורונה, עוד בשלה, עוד בשיא הקורונה בעצם, כל תחום האינטרטיימנט והסטרימינג ומה שקשור למסכים, קיבל שם תנופה מטורפת, הגיע למחיר של 200, ומשם מהפיק הזה שקרה בערך באמצע תחילת אמצע 21, התרסקות הולכת ומתמדת, עד שהגיעו לשיא השפל בינואר שנה שעברה, וסימנו איזשהו שפל, אפילו ירדו עוד יותר, קצת התאוששו, ירדו יותר, ספטמבר 23 באמת הגיעו עוד פעם למחיר טרום קורונה שלהם בכלל, סליחה, למחיר של שיא המשבר של הקורונה לאזור ה-80 דולר, והיו גם כן כל מיני לחשושים כבר. דיסני סיפור מעניין, כי היא... ישו נכס תרבות שגם כן מתווה שדרך בתרבות או או אפשר להגיד מתווה שהיא אג'נדה, והיה המון המון חיכוכים סביב הנושא הזה של הדייברסיטי וכולי, וכל הניסיון שלהם להכריח כל מיני דמויות של גיבורים בסרטים של ובסדרות שלהם, שיהיו דווקא מבני מיעוטים, ויהיו אולי טרנסג'נדרים, ויהיו כל מיני כאלה, ולא כל האמריקאים אהבו את זה, לא כל הקהל הצביע קצת ברגליים, הרבה מהסרטים שלהם נכשלו גם כן, יש גם כן, היו נגדם הפגנות, ברמה של הפגנות, וזה דווקא קטע מעניין, כי דיסני היא בערך המעסיק מספר אחד, או שתיים בפלורידה, שהיא מדינה דווקא יחסית רפובליקנית.
היה להם שם סיפור עם עוד דסנטיס, משהו.
נכון, ודיסני היא חברה מאוד מאוד פרוגרסיבית, וזה גם בא לידי ביטוי קצת בקופות וכולי, למרות שזה כאילו עושה עד תקשורתי, ונראה כמו איזה משהו מאוד משפיע, וזה גם כן קצת לחץ את המחיר של המניה, ואולי המשקיעים לא כל כך אהבו את זה, וגם הקפיאו דיווידנדים, אבל בסוף בסוף, הסרטים בדיסני זה לאו דווקא רוב ההכנסות שלהם המשמעותיות מגיעות גם כן מכל הפארקים והקרוזים וכל הנושא הזה, גם כן וגם נכנסו כמובן לסטרימינג, והתוכן שלהם הוא כל כך חזק, שאני יכול לספר לכם שמתוך 10 הסרטים הכי נצפים בעולמות הסטרימינג, לא משנה מי הפרוביידר ב-2023, היו 6 מהם היו של דיסני. זאת אומרת, עם כל הביקורת ועם זה שהסרטים האחרונים שלנו אולי קצת יותר נכשלו בקופות, וכל סדרת הנוקמים וכל ומותג מלחמת הכוכבים, שיש כאלה שאומרים שהם השמידו אותו לגמרי, עדיין בסוף יש להם את הנכסי צאן ברזל שלהם, שעדיין נותנים עבודה גם בסטרימינג, וסתם עוד אני אתן לכם עוד איזשהו נתון, הסרט מואנה, שאגב הם פרסמו שהולך לצאת לו המשך, בהמשך השנה או בשנה הבאה, עבר את 1 מיליארד שעות הצפייה בסטרימינג. סרט מ-2016 עבר את 1 מיליארד שעות הצפייה בסטרימינג, שסטרימינג של דיסני פלוס הוא יחסית חדש גם כן. אז זה לעניין הזה. עכשיו, ההסתכלות שלהם קדימה, הם שמים גם כן דגש מאוד מאוד גדול גם על שיפור הרווחיות בסטרימינג, וגם אני חושב שאחד ממנוע הצמיחה שלהם, שהם גם כן דיברו עליו לא מעט בשיחת ועידה, זה נושא הספורט. ESPN היא של דיסני, מי שלא מכיר, הם מתכננים להעביר אותה לגמרי לעולמות הסטרימינג, לעשות איזשהו בנדל עם עוד חברות, וליצור בעצם איזשהו מרכז, איזשהו חבילת ערוצי ספורט, שבהם כל הספורט שקיים בערך בעולם יהיה אפשר לצפות בו, אז הם לקחו את זה ממש ודיברו על זה לא מעט, כסוג של מנוע צמיחה עבורם, כניסה לעולמות המבוגרים ככה עם הספורט, גם פה אנחנו רואים את הפרסומות שלהם, שהם שמים מאוד מאוד דגש, שדיסני פלוס זה לא רק ילדים, והם עושים כל מיני דברים בשביל גם כן להגן על עצמם מפני שיתופים של מנויים, כמו שאנחנו יודעים שקורה, אז קצת מצמצמים את זה, נלחמים בזה, טיפה גם העלו מחירים, והרווחיות שלהם מאוד מאוד השתפרה, תוצאות השנה מאוד מאוד היו טובות ברבעון הראשון, ובאמת הם ככה מהמיסי השפל שלהם בספטמבר שנה שעברה, הם בעצם עשו כבר איזה מהלך של איזה 50% למעלה, ונראה שדברים שם משתפרים ומשתנים, ונראה ככה שהספינה הצליחה לעשות את היוטרן שלה, ולעלות על הגל הנכון. סתם ככה בשביל לסבר את האוזן, אז באמת זה כבר לא המכפילים שהיו לפני זה של 40-50, קצת יותר צנוע, המכפיל העתידי של היום הוא עומד על 25, ואני חושב שעם התוכניות שלהם לעתיד וההתכווננות לסטרימינג, אגב, גם שביתת התסרטאים שהייתה קצת פגעה בהרבה מהמתחרים שלהם, שלא היה להם חומר חדש ואיכותי לספק לצופים, ודווקא דיסני עם כל התכנים הטובים והישנים שלהם הצליחו כן לעמוד בזה יפה, ועם הסדרות החדשות והלהיטים החדשים, שוגון אחד מהם וכולי. בקיצור, דיסני חוזרת לכותרות, דיסני חוזרת להיות מעניינת, מהלך מאוד מאוד יפה מהחודשים האחרונים, עדיין לדעתי מניית עוגן בתיק עם עתיד מזהיר, גם הילדים שלי עם בובות של מיני מאוס ומיקי מאוס, ולמרות שבחיים לא ראו אף סרט שלהם, וכל הבית, חצי מהבית הוא דיסני, דיסני יש לה את המשפח השיווקי הכי סוסטיינבילי בעולם, הוא פשוט תופס אותנו מגיל אפס, מלווה אותנו כל החיים, אנחנו רוצים את זה אם או לא, דיסני פה כדי להישאר.
צריך רק להגיד בעניין הזה שיש, דיסני עלתה ב-$3 את המנוי, דמי המנוי על המנויים בתשלום, וזה גרם לנטישה של 1.3 מיליון לקוחות.
אבל לא בארצות הברית. לא, 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 יותר ברחבי העולם, יותר בשווקים טיפה יותר חלשים, הם לקחו את זה בחשבון.
שבשבילהם זה משמעותי.
אגב, הם גם מציגים...
שאלה מה, אם זה ירוויח להם יותר או יפסיד להם יותר בסוף.
הם מציגים גם כן רווחית, הם אומרים שזה יעזר להם, רווחית גם, הם גם הציגו איזושהי פלטפורמת פרסומות חדשה, שהיא יותר לוקלית כזה, קצת כמו שאנחנו רגילים בסושל, שכל מפרסם מטרגט את הקהל שלו, אז הם קצת מביאים את זה לעולמות הסטרימינג, נכנסו גם כן, נקודה חשובה, נכנסו, לקחו אקוויטי בחברת אפיק גיימס, נכנסו לעולמות
נכנסו
הגיימינג.
נכנסו לגיימינג עכשיו, נכון.
עכשיו נגיד, ואנחנו יודעים, ג'ן זי וכולי, מאוד מאוד אוהבים, מבלים רוב שעות המסך שלהם מול משחקים, ועכשיו יהיו חנויות של דיסני, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשחקנים אוהבים לקנות לעצמם כל מיני מרצ'נדייז ופרטי לבוש בתוך העולמות האלה, אז עכשיו יהיה גם כן פרטי לבוש או מרצ'נדייז של דיסני בתוך המשחקים האלה, וזה גם איזשהו מנוע צמיחה שהם רואים אותו לעתיד. בקיצור, ספורט, סטרימינג, סרטים, אנטרטיימנט, פארקים, קרוזים, מה שאתם לא רוצים, צעצועים, משחקים, מצעים.
למרות שבשוק יש היום די הסכמה על זה שנטפליקס כנראה תיקח את הבחורה בסופו של דבר לאורך זמן בסטרימינג, 260 מיליון מנויים לעומת 150 בערך של דיסני, יש איזה סוג של הסכמה שהם כנראה ימשיכו לשמור על הבחורה ודיסני לא תיקח אותם, היא לא תוביל את התחום, אבל מאחר ויש לה עוד כמה ענפים שבהם היא מתעסקת, זה בהחלט, במיוחד העניין של הכניסה עכשיו למשחקים, לגיימינג, זה בהחלט...
והספורט, אני חושב שהספורט יהיה מנוע צמיחה מאוד מאוד גדול של דיסני, והיא כן יכולה לסכן פחת כמות מנויים, היא הגיעה ל-100 מיליון הרבה יותר מהר ממה ש...
כבר מגיע לאחוז מאוד גבוה יחסית החלק של הספורט לאחרונה.
נכון, נכון.
מהחסך ההכנסות שלה.
ובארצות הברית במיוחד זה חזק מאוד, הספורט.
האינטרטיימנט הרי זה היה המקור החשוב ביותר, ורואה איך תפס מקום הספורט, איך הספורט תפס מקום מהותי של כמה אחוזים לא קטנים, והוא ממשיך לגדול.
הוא ימשיך לגדול, והם לגמרי לגמרי שמים על זה את הדגש, ודיברו על זה גם לא מעט בשיחת הוועידה שלהם, ובוב איגר, המנכ״ל שעזב, חזר, עזב, חזר, הוא שוב מאוד מאוד מרכזי ומאוד דומיננטי, הביאו CFO חדש, ופתאום האווירה נהיית אופטימית חזרה סביב הסביבה, החברה הזאת, אחרי כמה שנים שהכל היה קצת, קצת פחות, ועם כל המתחים החברתיים וההפגנות נגדם וכו', כל מה שציינתי, הווקנס וכל ה...
צריך גם להגיד, האלה. רק בשביל הפרופורציות, שבשנים, מאז שהיא, כשמסתכלים על ההיסטוריה שלה, היא גדלה בממוצע בקצב 12-13% לשנה, לא בהכרח מצדיק מכפיל של 25 פלוס, היא קיבלה מכפילים גבוהים בעיקר בגלל שהיא מאוד פופולרית וכולם קנו אותה, זה היה סוג של מתנה לילדים וזה הפך להיות סוג של טרנד. הצמיחה לא בהכרח מצדיקה מכפיל עתידי של 25 לדעתי.
אבל היום כל מה, זה מאוד קשור לסיפור, כל מה שאתה שם עליו סטרימינג מקבל פתאום...
בדיוק, זהו, השאלה אם היא תקבל בוסט בעקבות התחומים האלה שהיא נכנסה אליהם עכשיו, שזה שונה מה שהיה פעם.
על 2026 היא במכפיל 16, 17, 18 כזה.
שגם הקצב צמיחה העתידי שלה על סמך השלוש שנים הבאות, הן גם עוד פעם יורדות יחסית משמעותית בהתאם לקצב צמיחה העבר שהיה לה. שיושב היום על אזור 5% קצב צמיחה עתידי, השאלה באמת מה יעשה...
השאלה באיזה סגמנט היא הצמיחה ומה שהוא רוצה לראות, אם הוא רוצה בסטרימינג.
אני רואה כרגע באופן כללי, כרגע את זה, אם זה יהיה עולם הסטרימינג באמת ימשוך את החוטים שלו בצורה משמעותית ויגיע...
זה הסיפור.
לאוכלוסיית הילדים שלנו, ויש לי 5 כאלה, כנראה שאני כן משפיע קצת, אז אנחנו נראה פה עלייה אולי משמעותית.
אתה עשה לנו הספירה, אז רק נסגם את זה, באמת תלוי מה הסיפור שהשוק מחפש, הוא מחפש את הסטרימינג, על זה הוא שם את המכפיל, שם הוא רוצה לראות את הצמיחה, שם הוא רוצה לראות את ההתרחבות, ובכל מקרה, תמיד דיסני תשרוד הכל.
אז אתה אומר, רוצו לקנות.
אני לא אומר שום דבר, אני אומר להפך, תמכרו, כי אני בשורט, ורציתי עכשיו וכל זה לעשות לכם הפוך הפוך. אז בואו באמת נסיים באיזשהו דיסקליימר, קחו כל מה שאנחנו אומרים פה ברבון מוגבל לגמרי, לא מדובר בהמלצה, לא לנקיטת פעולה או הימנעות מפעולה, קחו בחשבון שיש לנו אינטרס, אם זה בלונג, אם זה בשורט, על כל דבר שאנחנו אומרים. בקיצור, אל תסמכו לשום דבר שאנחנו, אל תיקחו שום דבר שאנחנו אומרים כהמלצה. אז הגענו לסיום התוכנית הראשונה שלנו, זה באמת היה התוכנית הראשונה. אם אהבתם, נשמח שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, נשמח גם כן שתיתנו לנו פידבק, אתם מוזמנים לכתוב, להשאיר שאלות, בכל פלטפורמה שאתם נמצאים בה, יש מקום ככה להשאיר שאלות, לכתוב בצ'אט, להגיד מה חשבתם, להציע רעיונות, להעלות נושאים, נשמח מאוד לקבל את הפידבק מכם, בסוף אנחנו פה כדי שיהיה לכם מעניין. אז אנחנו מחכים לשמוע מכם, והגענו לסיום, אז נגיד תודה לשלומו מרציאנו, מנהל השקעות ראשי של אינבסט 360 ניהול השקעות בעם, תודה רבה שלומו.
תודה רבה לכם, נהניתי מאוד.
תודה רבה לעמי ארביב, אנליסט ראש הדרכה באינבסטור 360, ואתם מכירים אותו מהסקירות החודשיות המסורתיות המאלפות שלו, תודה רבה עמי.
תודה רבה גם לכם, היה לי לעונג.
ואנחנו נהיה כאן בתוכנית הבאה, ביי בינתיים, אני הייתי אורן ברסקי, להתראות לכולם.
עושים שוק. מה קרה השבוע בשוק ההון? התוכנית בחסות אינבסט 360 ניהול השקעות. מזמינים אתכם ללחוץ על הלינק בתיאור הפרק ולהתרשם מהמודלים הייחודיים שלנו לניהול תיקים ולהגיע לפגישת היכרות חינמית.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.